ברוכים הבאים לכולם. לרגל סיום לימודנו בחומש בראשית, ואנחנו גם חוגגים, מציינים 4 שנים לקיומו של מיזם השיעור היומי עם הרב אורי שרקי. אנחנו רוצים להקדיש דקה שתיים לפני תחילת השיעור על מנת לספר קצת על המיזם. למעשה לפני 4 שנים, בתחילת חודש חשוון, התחלנו למעשה להפיץ בשנת תשע"ח, התחלנו להפיץ את השיעורים של הרב, שהרב מעביר מדי בוקר בבית הכנסת קהילת בית יהודה. התחלנו עם קבוצות וואטסאפ, ואחרי זה המשכנו והתרחבנו גם לערוץ טלגרם. ברוך השם, לשמחתנו, מיזם השיעור היומי הולך ומשתכלל ומתרחב עם הזמן. ובמסגרתו מופצים השיעורים לאלפי אנשים מדי יום ביומו למעל 200 ערים ברחבי הארץ והעולם, כפי שאתם יכולים לראות פה במפות. הספקנו ללמוד את ספר אורות התשובה, ספר תומר דבורה, מאמרי הראייה, חומש בראשית, וברוך השם עוד שיעורים בנושאים מגוונים. לפני כשנה התחלנו גם להעלות את השיעורים למגוון פלטפורמות סטרימינג, כמו ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, וברוך השם, זוכים לעשרות אלפי השמעות. אנחנו רוצים להודות קודם כל למורנו ורבנו הרב אורי שרקי, שמזכה אותנו כל בוקר להתחיל את היום עם שיעורי תורה מאלפים, שנותנים אנרגיה ומשמעות להמשך היום. המיזם מופעל על ידי צוות מתנדבים, שדואגים להקליט השיעורים, לשלוח אותם לקבוצות, להעביר שאלות, לענות לפניות של המאזינים, לסכם אותם לשיעורים, ולהעלות אותם לפלטפורמת הסטרימינג השונות. אנחנו רוצים להודות להם מקרב לב, על המסירות היומיומית ולעבודתם המקצועית. ותודה לכל המאזינים והמאזינות על ההתמדה והפרגון. בעזרת השם, אנחנו מחר בבוקר נשלח את ההקלטה של השיעור לקבוצות של השיעור היומי. מי שעוד לא הצטרף, אז מוזמן להצטרף. יש קישורים בלינקים ביוטיוב, מתחת להקרנה, ובצ'אט, אנחנו נשלח את זה גם בצ'אט בזום. אני גם מזכיר שמחר יש לנו את השיעורים של ליקוטי נבוכים, אז נשמח גם לראות אתכם בשעה 8. אני מעביר את רשות הדיבור לכבוד הרב.
שלום וערב טוב. כן, רק אני כאן מקליט גם. כן. כן, שלום וברכה וערב טוב, ובאמת יישר כוח לכל המארגן שעומד בראש כל המארגנים, דניאל קקון. טוב, ברוך השם, אנחנו סיימנו את ספר בראשית, ומן הראוי באמת לעשות איזשהו סיכום, ואני ברשותכם, אני אסכם. מסכם את ספר בראשית, והייתי רוצה להדגיש מספר דברים. קודם כל, שלושה קווים שעוברים לאורך כל הספר. קו אחד, אני אכנה אותו קו האחווה, השני קו התולדות, והשלישי קו השמות. למה הכוונה? אנחנו למדנו לאורך כל ספר בראשית שיש איזושהי, איך לומר, איזושהי פרוגרסיה, איזושהי התקדמות, בנושא מאוד משמעותי, וזה האחווה. כן? אנחנו רואים לאורך הדורות שיש קושי אמיתי, קושי גדול בבני אדם, להיות אחים זה לזה. הדוגמה היותר בולטת זה שני האחים הראשונים, קין והבל. אבל יש גם קושי קדום יותר, וזה הקושי בין אדם לחווה. אנחנו רואים שאדם, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מדבר עם אדם. חווה מדברת עם הנחש, היא מדברת עם הקדוש ברוך הוא. הנחש מדבר עם חווה, חווה מדברת עם הנחש. אבל לא מצאנו דיבור בין האדם לבין חווה. והדבר הזה יותר מרומז שזאת הייתה סיבת החטא. כלומר, אני יכולים לתאר לעצמנו איזושהי סיטואציה שבה האישה הראשונה מביאה את פרי עץ הדעת לאישה, ואז היא אומרת לו, בעלי היקר, הבאתי לך פרי. כן, אשתי היקרה, מה זה הפרי הזה? זה משהו מיוחד. זה עץ הדעת. עץ הדעת? אבל הקדוש ברוך הוא אמר שאסור. כן, אבל הנחש הסביר לי. הנחש לא מבין שום דבר. בואו נלך, ניתן שתי סתירות לנחש, והסיפור היה נגמר אחרת לגמרי. אלא מה? נאמר שהאישה לקחה מן הפרי, והיא נתנה לאישה אימה ויוכל, ולא שמענו שיש איזשהו דיון ביניהם. כמו כן גם אנחנו רואים שכאשר הם נותנים אחד לשני שמות, אז האדם קורא את שם, הוא קורא לבת הזוג שלו, הוא קורא לה האישה. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. אם אנחנו נכנסים לבית שבו אנחנו שומעים שהבעל קורא לאשתו אישה, אנחנו מבינים שיש איזושהי בעיה בתוך הבית. ולכן, כנראה שהיה קשה לאדם וחווה להבין שהם יכולים לדבר אחד עם השני. אחרי החטא, אחרי הכללה, נאמר, ויקרא האדם שם אשתו חווה. כלומר, לראשונה הוא נתן לה שם פרטי. הוא הבין שיש פה עוד אישיות, שעם האישיות הזאת אפשר לדבר. אבל זה היה קצת מאוחר. בגלל היעדר שיחה, בעצם מתו בני הזוג הראשון בהיסטוריה. מתו, כלומר גורשו מגן עדן. בדור השני, אנחנו רואים שיש איזשהו ניסיון לדבר. נאמר, ויומר קין אל הבל אחיו. נו, אז לפחות יש מישהו שמדבר, אבל זה לא נגמר. ויומר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה ויקום קין אל הבל אחיו וירגם. בעצם לא נאמר מה הוא אמר לו. נראה שקין ניסה לדבר, אבל זה נגמר באלימות. האלימות היא פרי הניסיון לדיאלוג שלא הצליח. אחר כך אנחנו שוב מוצאים אחד מצאצאי קין שכן מדבר. למך מדבר עם נשיו, ויומר למך לנשיו. סוף סוף יש מישהו שמדבר. אבל מה יש לו לומר? עדה וצילה שמען קולי נשה למך האזנה אמרתי. כלומר, מה הוא אומר? תדעו לכם, יש לי מה לומר. אז תגיד מה שיש לך לומר. למה אתה לא אומר? כנראה שהם לא רוצות לשמוע. כי אם הוא אומר, האזנה אמרתי שמען קולי, סימן שהם לא רוצות לשמוע. אז למה הם לא רוצות לשמוע? כי הדיבור שלו הוא דיבור אלים. הוא אומר, כי איש הרגתי לפיצי וילד לחבורתי. תדעו לכם שכדאי לכם לשמוע, כי אני יודע להרוג. טוב, זה לא דיבור. ואחר כך אנחנו רוצים, בדור המבול, שבעצם הדבר הגיע לאלימות מוחלטת, ובדור הפלגה ניסו לשמור על דיבור אחיד, כדי לא להגיע למריבה. יש רק בעיה אחת, כשכולם אומרים את אותו הדבר, אז יש פה גם כן אלימות נסוכה בתוך הדיבור. לכן חז"ל אמרו, אל תקרא דברים אחדים, אלא דברים חדים ומחודדים. הם היו דוקרים אחד את השני בדיבורה. עד שזה מגיע לאברהם ולוט. אברהם אומר ללוט, אל נעתי מריבה ביני ובינך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. עכשיו, לפי הרקע של מה שאנחנו מדברים, והכל מובן, אנחנו אנשים אחים, בתור אחים, אם אנחנו מתחילים לריב, זה ייגמר ברצח. לכן כדאי שניפרד. טוב, לפחות זה לא הגיע לידי רצח, אבל זה הגיע לידי פירוד, הפסיקו לדבר. ולכן, אנחנו מגיעים בסוף לדור הבא, בין יצחק לישמעאל, מעדיפים בכלל לא לדבר. אנחנו לא רואים בתורה שום עדות על שיחה כלשהי בין יצחק לישמעאל, שני אחים. על מנת לא לריב, העדיפו לא לדבר. אבל אז חז"ל אומרים שישמעאל מצחק, הכוונה שהוא היה זורק אבנים וחיצים בכיוון של יצחק, ואומר, הוא לא שמתי לב שיש פה מישהו. כלומר, ההתעלמות מן הקיום של הזולת, גם זה סוג של אלימות. עד שמגיעים לימי יעקב ועשיו, יעקב ועשיו מדברים. איזה דיבורים, דיבורים קשים, אבל לפחות דיבורים. זה כמעט נגמר ברצח. אבל כאן ההורים התערבו. איך אומרת רבקה, למה אשקל שניכם יום אחד? כלומר, נא לא לחזור על מה עשיתם לי כשהייתי חווה והייתם קין והבל. אז יעקב ועשיו, גלגולי קין והבל, נפרדים לזמן מסוים, נפגשים בחזרה ומתחבקים ומתנשקים. אבל לשעתו, איך אומר רבי שמעון בר יוחאי? באותה שעה נחמרו רחמיו על אחיו ונשקו בכל ליבו. אבל זה לא יכול להתמיד, לכן חייבים להיפרד עד אשר אבוא אל אדוני שעירה ועלו מושיעים בארציון. עד שזה מגיע בסוף לדור של יוסף ואחיו. יוסף ואחיו לא יכלו דברו לשלום. הוא מדבר, הם מדברים, שונאים מוכנים להרוג. וזה מסתיים במסוגלות לדבר, מסוגלות לעשות שלום. אם יש משפחה שבה היו מדברים, האחים, והיו מוכנים להרוג אחד את השני, ובסוף עושים שלום, אז זה סימן שזה שלום אמיתי. זאת אומרת שיש כלי לשכינה בעולם הזה, ואז אנחנו בטוחים שהשלום יצליח. ואז אפשר לסיים את ספר בראשית ולהתחיל את ההיסטוריה. זה בעצם מבנה אחד של ספר בראשית, מה שמניטו היה מכנה בשם נוסחת האחווה, שהיא החוט השוזר והחורז את כל ספר בראשית מתחילתו ועד סופו. זה אופן אחד של הסתכלות, ההסתכלות שבבחינת בן אדם לחברו. אבל יש נקודה נוספת, והיא מה שנקרא קו התולדות, הולדת הזהות. ועל זה יש פסוק מאוד מעניין, זה ספר תולדות אדם. מניטו היה מסביר, מה זה ספר תולדות אדם? הספר שבו האדם מוליד את עצמו. כלומר, יש איזה ממד של בן אדם לעצמו, שהוא ממד הזהות, שהולך ומתברר לאורך הספר. וזה בהתחלה על ידי הזהות האנושית הקולקטיבית, הכללית. אדם הראשון, מה הוא? יהודי או גוי? הוא גם יהודי וגם גוי, או יותר נכון, הוא למעלה מן החילוקים האלה. אבל הזהות מתחלקת בסוף בין שתי שושלות, שושלת בני אנוש או בני שת, ושושלת בני קין, בני האלוהים ובנות האדם. שתי שושלות בעלות כישרון עצום, בני האלוהים, בני שת, ואחר כך אנוש, קנן, מעללל, ירד וכו', הם אנשים שמתהלכים את האלוהים. הם עוסקים בחוכמה, אבל אינם עוסקים כל כך ביישובו של עולם. בני קין עוסקים ביישובו של עולם. הם עוסקים בעושר, אבל לא כל כך בחוכמה. כלומר, הפיצול של הערכים הוא בלתי נסבל, עד שבני האלוהים באו אל בנות האדם וילדו להם. ואז הופיע סוג חדש של אדם, הגיבורים. אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. להיות רק חכם זה קל, להיות רק עשיר זה קל. אבל בשביל להיות שניהם ביחד, לחבר את האידיאלים החומריים עם האידיאלים הרוחניים, צריך בשביל זה להיות גיבור. ונוח ונעמה, אשתו של נוח שהיא אחות תובל קין לפי רש"י, זה מהווה הזוג הראשון שמסוגל לעשות את הסינתזה. ואז יוצא ששם חם ויפת, הלו הם הגיבורים, הם אלה שיכולים להביא לעולם את הנבואה בסגנון של עם ישראל. מכאן ואילך יכולה להיות אנושות לא חדגונית או רק עשירים או רק חכמים, אלא משהו הרבה יותר מורכב, מלא ניואנסים, הייתי אומר יותר חי. ואז מתחילות האומות, עם הסכנה שיש עם חוסר האחווה בין האומות. כל פרשת נוח דנה בשאלה הזאת, כיצד מונעים את המבול הבא. והניסיון היותר מפורסם, מלבד הניסיון של אשור, היה ניסיון של דור הפלגה. אבל הניסיון של דור הפלגה היה מחיקת הזהות האנושית, עד שבא אברהם אבינו, ואז הוא הזהות האוניברסלית, ונברחו בך כל משפחות האדמה. גם בתוך המשפחה של אברהם, הדברים צריכים בירור. כלומר, יש אברהם שנוטה לאחד הערכים, מידת החסד, יצחק לאחד הערכים, מידת הדין. החיבור יכול להצליח רק דרך יעקב, דרך שתי נשים שיש לו, רחל ולאה. האחת שמבטאת את הדין ואחת שמבטאת את הרחמים, ואז נולדת זהות חדשה של ייחוד המידות, או נגיד בשפה שלנו, אחדות הערכים. ברגע שישנה אחדות הערכים, יכולה להיוולד האומה הישראלית, מה שרבי יהודה הלוי מכנה, ציבור שנושא את העניין האלוהי בקרבו. והדבר הזה צריך בירור בתוך הציבור הזה עצמו, גם כן של זהויות מתחלפות. מחלוקת בין בית יוסף לבין בית דוד. כן, בני יהודה ובני אפרים. וכל הסיפור של ארבע הפרשיות האחרונות, וישב מקץ ויגש ויחי, זה הבירור של מערכת היחסים הסבוכה בתוך האומה עצמה. כשפרשת וישב מציינת את עלייתו של יוסף, וסרה יותר נכון, את ירידתו של יהודה, ומקץ מעלה את עלייתו של יוסף. ויגש זה ירידתו של יוסף, ויחי עלייתו של יהודה. אני מקווה שאני ברור, אבל מה זה אומר? זה אומר שגם בתוך האומה הישראלית חייבת להיות איזושהי שונות זהות, שבא לידי ביטוי בשני מרכזים עיקריים, אפרים ויהודה, יוסף ויהודה, שהם האבות של שני סוגי משיחיות, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. משיח בן יוסף עוסק ב, כלומר, במדינה. כן? כלומר, זה ההתרמה של הדגל שאנחנו רואים בהיסטוריה של בנימין זאב הרצל, שהוא היה הראשון אחרי אלפי שנים של גלות, שהבין שכדי לגאול את ישראל צריך לעבור למישור המדיני. זה אופייני לכל המגמה היוספית. יוסף שליט על הארץ. הוא משתלט גם על בית פרעה, הוא משתלט על מצרים, הוא משתמש בכלכלה לשם השגת היעדים הרוחניים שלו, אבל הוא עובר דרך הפוליטיקה. לעומת זה, יהודה, שהוא אבי ממשלת, שושלת בית דוד, הנטייה הבסיסית הטבעית היא לכיוון הרוחני מלכתחילה. כיוון שמתרכז בתוך ארץ ישראל בלבד, ללא השפעה על האנושות. מי שרוצה יבוא אלינו, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. זאת היא השיטה של יהודה. ואנחנו רואים בסוף ספר בראשית דבר מאוד מעניין, דיברנו על זה בשיעורים, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, שלח אל יוסף להורות לפניו גושנה. רש"י אומר לנו דבר מעניין מאוד, יעקב שולח את יהודה להורות. מה זה להורות? להקים לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. כלומר, במחלוקת בין יוסף לבין יהודה, מחליט יעקב אבינו שיהודה הוא ראש הישיבה. כלומר, התורה שתלמד בבית המדרש של בני ישראל במצרים, היא הדעה של יהודה שמדגישה את הייחודיות של עם ישראל. באיזשהו מקום, את הבחינה של בגויים לא יתחשב. אין עם לבדד ישכון. אבל אם זה היה כך, היה צריך להיות כתוב, ואת יהודה שלח להורות לפניו גושנה. אבל פה נאמר, ואת יהודה שלח אל יוסף להורות לפניו גושנה. כלומר, יוסף ויהודה מפרים אחד את השני. יהודה צריך ללמוד מיוסף את מדע המדינה, את הקדושה שבחולין, ויוסף צריך ללמוד מיהודה את הנשמה של המדינה. אגב, זה אחת הסיבות שבגללן הקמנו, כבר זה, אנחנו כבר במחזור השני, את בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה, שמטרתו ליצור איזושהי אליטה רוחנית, בית מדרש שממנו תצא הוראה, שתיתן את הנשמה למפעל הציוני, למדינת ישראל. אנחנו ברוך השם מתקדמים בנושא הזה, אני רק אומר לכל מי שמתעניין, אפשר לקבל מידע על זה. עכשיו, אם ככה, יש לנו כאן קו שני שדיברנו עליו. הקו השני הוא של קו התולדות. אז אני חוזר, קו האחווה, קו התולדות. האחווה בין אדם לחברו. קו התולדות זה הזהות העצמית בין אדם לעצמו. אבל כאן אנחנו מגלים עוד משהו, קו שלישי, אתם מבינים שחסר פה קו נוסף, בין אדם למקום. אנחנו מבינים שהאחווה וגם התולדות והזהות, כל אלה הם חלק מן המאמץ של בורא העולם לבנות לו דירה בתחתונים. הדירה הזאת מתכוננת בספר בראשית. מתי בא הקדוש ברוך הוא לדור בעולמו? זה בספר שמות. כן, כל ספר שמות הוא הניסיון של הקדוש ברוך הוא להיפגש עם האדם. אבל ספר בראשית מכין את הבית, את הכלי. אבל אנחנו רואים גם התפתחות של ההופעה האלוהית דרך שינויי השמות. הרי התורה מתחילה בתיאור של הקדוש ברוך הוא בשם אלוהים. אלוהים, מי שבורא את הטבע. זה השם שלו. וכדי, אנחנו גם מבינים שהמושג אלוהים בתנ"ך הוא מושג שיש בו מידה מסוימת של סתמיות. אמנם נאמר ויומר אלוהים, אבל אלוהים בתור אבי הטבע בעצם מתגלה דרך החוקיות הסתמית. לעומת זה, כשנברא האדם והקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, אז נאמר השם אלוהים, י' כ' כ' אלוהים. כלומר, י' כ' כ' אלוהי המוסר. אבל לא י' כ' כ' לבד, לבד, אלא בצירוף אלוהים, דרך הממד הטבעי. עדיין אין שינויים של של העולם הטבעי, אין ניסים. יש נס שמופיע דרך המבול, אבל מה שמאוד מאפיין את הנס של דור המבול, של המבול עצמו בעצם, זה שאף אחד לא ראה את זה. כלומר, אלה שהמבול נפל עליהם, אפשר לומר, מתו. הם לא יכולים לספר. ומי שיצא חי מזה, נוח ובניו, ונשי בניו ואשתו, המשפחה של נוח, הם היו בתוך הטבע. הם אינם יוצאים מן הטבע עד שלא יתייבש כל הקרקע. חרבו פני האדמה. זאת אומרת שבעצם יש פה נס, אבל אף אחד לא רואה. השם אלוהים. כתוב שנוח מגיע אל הטבע, כאשר ציווה אותו אלוהים, ויסגור השם בעדו. זאת אומרת, השם, אילו, ואלוהים, אלוהים פועל מבפנים, השם סוגר מבחוץ. אתה לא תראה את הנס. והדבר הזה הולך וממשיך, עד שמופיע הקדוש ברוך הוא בתור אל שדי. אל שדי, מי שנותן הבטחות. אדון התולדות. אל השדי זה מידת היסוד בקבלה. אדון התולדות. ואברהם הוא הראשון שקורא לו בשם אדוני. כלומר, מקבל את אדנותו עליו. אבל עדיין שם הוויה י' כ' כ' לא מתגלה. אמנם התורה אומרת שי' כ' כ' דיבר עם האבות, וירא אליו השם. אבל לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא אומר במפורש לאבות, השם שלי שאתם צריכים לקרוא לי בו, זה שם הוויה. זה יתגלה רק במצרים. דבר מעניין הוא, גם בהערה כלפי ביקורת המקרא, הרי אנחנו רואים שכל השמות של בני ישראל שמופיעים בתנ"ך, בתורה, סליחה, כולם שמות שיש בהם או אל או שדי, שום שם אין בו יהו, חוץ מיהושע. זאת אומרת ששם הוויה לא היה בשימוש באותו דור. זה סימן שכולם עדיין קראו על שם אלוהים. גם פקוד יפקוד אלוהים אתכם ואלה אתכם אל ארץ אבותיכם. הידיעה על שם הוויה הייתה סודית, הייתה נשמרת אצל זקני ישראל, ולכן כשמשה בא אל בני ישראל ואוסף את הזקנים, הם שואלים אותו, נו, מה שמו? אם אתה יודע את השם שלו, סימן שהוא שלח אותך. אם לא, אז לא. כן, אז יש הרבה מה לדון בזה. מאיפה הגיע שם הוויה לעם ישראל? בפשטות, דרך יתרו. כן, המדרש אומר שמאיפה משה רבינו ידע את שם הוויה, זה היה חקוק על המטה שלו. ומאיפה בא המטה שלו? זה בא מעץ שהיה בגינה של יתרו ושמשה עקר. ונשאר שם הוויה חקוק לו על המטה. למה אני אומר את זה? כי לאחרונה מישהו שלח לי ספר שהוא כתב על הופעת האמונה בי' כ' כ' בעם ישראל, מאיפה זה בא, והוא טוען בתור מבקר מקרא, שחידוש עצום, שזה בא מהמדיינים. טוב, תודה רבה, ידענו את זה מדברי חז"ל, נו באמת, לא צריך להיות גאון. עכשיו, אז אם ככה, בינתיים דיברנו על שלושה קווים, שהם בעצם לכל עורך ספר בראשית, בניית הכלי ההיסטורי שיאפשר את הצלחת ההיסטוריה, הן בבחינת בן אדם לחברו באחווה, בן אדם לעצמו בתולדות, והן בעניין בן אדם למקום, עם התפתחות הופעת השמות האלוהיים בעולם. עכשיו אני רוצה להוסיף נקודה מעניינת, והיא שיש מספר שחוזר על עצמו לאורך ספר בראשית, והוא המספר 70. יש, טוב, זה מאוד גלוי בפרשת נוח, 70 משפחות שיצאו מנוח שם חם ויפת. אפשר לספור, יש 70. אבל יש עוד משהו שצריך לשים לב, יש 70 צאצאים של תרח. אם עושים חשבון, תרח וכל הענפים שיצאו ממנו, אלה הם 70 שמות. אם עושים עוד חשבון, רואים שהצאצאים של אברהם המצוינים בתורה, גם הם במספר 70, ויעקב וביתו, גם כן 70 נפש מגיעים למצרים. ארבע פעמים יש לנו 70 נפש. 70 בני נוח, 70 בני תרח, 70 בני אברהם, 70 בני יעקב. כלומר, אנחנו רואים שיש מגמה קבועה, אוניברסלית. איזה ניסיון לגאול את 70 האומות. וזה הולך ומצטמצם דרך משפחה אחת, בני תרח, בני אברהם, בני יעקב. וזה מה שאומר משה רבנו בפרשת האזינו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כלומר, 70 נפש ירדו למצרים, כנגד 70 אומות העולם. יוצא לפי זה, שעוד לפני שישראל יצאו ממצרים, כבר אז יש לנו בשורה של של המגמה האוניברסלית של המשפחה הזאת. יורדים למצרים כדי להפרות את מצרים. לא בכדי, יוסף קורא למצרים ערוות הארץ. ערוות הארץ באתם לראות. הערווה זה המקום שמקבל הפריה, וממנו באים החיים. יוצא לפי זה שה-70 נפש של בית יעקב הם כמין זרע המפרה את מצרים ומוליד את עם ישראל לתיקון העולם כולו. זה בעצם התפיסה הכללית שעולה מן הספר. אני רוצה לסיים בעוד נקודה, ואחר כך אנחנו ניתן גם מקום לשאלות. דניאל אמר לי שישלחו את כל השאלות בצ'אט, אז עוד מעט אנחנו נראה גם את הצ'אט. וזה ההבדל בין ספר בראשית לבין ספר שמות. ספר בראשית מתאר לנו אלוה שבורא את העולם, אבל לא מתגלה כל כך, מתגלה לאנשים מאוד ספציפיים. אין פה, נגיד, מפגש, סגנון מעמד הר סיני, או סגנון מכות מצרים, שבהם האלוה מתגלה אל ציבור, אל האנושות בכלל. אלא יש פה ושם. אותו אלוה בורא את עולמו בעשרה מאמרות. המאמרות מסתירים את האלוהות. אבל עם הזמן, אחרי שנוצרה האוטונומיה, הבועה האוטונומית של הבריאה, אז הקדוש ברוך הוא קודח חורים בתוך המאמרות שלו, והוא גואל את העולם מן הבדידות שמבדילה אותו מן האלוהות. ואני תוהה מסביר מה זה הסתרה שבתוך ההסתרה. יש הסתר פנים, שהבריאה יודעת שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו ממנה. אבל יש לפעמים שגם ההסתרה לא ידועה, לא יודעים שיש הסתר פנים, זה הסתרה בתוך הסתרה. זה הסתר פנים של הסתר פנים, הסתר אסתיר. והמצב הזה שבו לא יודעים את מי שברא את העולם, ואפילו חושבים שאולי הוא לא קיים, הוא מצב שיוצר מתח בלתי נסבל. אז הקדוש ברוך הוא מחליט להתגלות, והוא מתגלה תחילה לאומה המצרית דרך 10 מכות, ואחר כך לאומה הישראלית דרך 10 הדיברות. ואז יוצא שהמאמרות הפכו לדיברות. וזאת הכוונה של המשנה, כך אומר מניטו, האומר דבר בשם אומרו. יכול להיות צריך להגיד, האומר אמירה. מה זה האומר דבר? מי שהופך את המאמרות לדיברות, מי שמאפשר לאלוה לצאת מההסתרה מאחורי המסך של הבריאה ולדבר. האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. העולם זקוק לגאולה, לגאולת הדיבור. והדבר הזה נעשה דרך חג הפסח, כשהפה מתחיל לדבר ולהשתחרר. מי הוא הפה המשתחרר? הפה של הקדוש ברוך הוא דרך הפיות של בני ישראל. טוב, כל זה היה כמין מבוא לספר בראשית, או כמין סיכום לספר בראשית אם תרצו, שעניינו להסביר לנו בעצם בשביל מה הספר הזה קיים. הרי אין בו מצוות, אין בו הדרכות, כן, אבל הוא מסביר לנו מהי מסגרת החיים שבתוכה אנחנו נותנים משמעות דרך כל המעשים וכל הפעולות שלנו במהלך ההיסטוריה. אני חושב שעשינו כאן איזה מין סיבוב כללי, ולפי ההבטחה הבנתי שיש כן, האם ניתן, אנחנו נקרא עכשיו, אני רואה שיש פה הרבה שאלות שמגיעות, אז בואו נתחיל לאט לאט. שואל יואל חדד, האם ניתן לומר שהקושי הראשוני של האחווה הוא כביכול באחווה בין הבורא לנברא? בינגו, זה בדיוק מה שהתכוונתי לומר. שואל עידו לוי נחום, איך העניין המדיני עם הרצל ומשיח בן יוסף מסתדר עם הטענה שמשיח בן יוסף הוא הצדיקים במהלך הדורות? ברור, יש משיח בן יוסף, זה כל מי שפועל את הפעולה של המשיחיות של יוסף, דהיינו קדושת החומר. ולכן אנחנו מוצאים לאורך ההיסטוריה רשימה של אנשים שהם משיח בן יוסף של קדושה, משיח בן יוסף של קליפה. למשל אחד מהם ירובעם בן נבט, גם הוא משיח בן יוסף. כלומר יש לנו מדרגות מדרגות של משיח בן יוסף. לגבי הרצל, הוא צדיק גמור. מדוע? משום שא' הוא תינוק שנשבע, ולכן אי אפשר לבוא אליו בטענות על חילוניותו. ב' הוא בעל תשובה, כי הרי הוא בהתחלה חשב לפתור את הבעיה של העם היהודי על ידי התנצרות המונית, והוא חזר בו מזה, הבין שאין לזה שום סיכוי, כמו שיוסף גם ניסה להתבולל במצרים מבחינה מסוימת, ובסוף הוא אומר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה אל הר הרצל. שואל זיו יחזקאל, מה המשמעות לכך שאת שם הוויה מקבל משה ממדיין? או, זה באמת דבר עמוק, אבל אפשר לומר שיש איזה מסורת שעוברת מאברהם אבינו דרך בני קטורה למדיין, ויש אפשר לומר מקום שמור שבו מחוץ להיסטוריה הרשמית, מחוץ למצרים וישראל המשועבדים, יש מקום שבו הקדוש ברוך הוא שומר איזה מין שמורת טבע, אפשר לומר, או איזה שמורה שבו ששם התרבות האנושית לא מגיעה, וזה הר האלוהים שנמצא בקרבת מדיין. וזה מתאים כן לאופיו של משה כבעל אופי, הייתי אומר, קוסמופוליטי. משה לא נקבר בארץ ישראל. משה לא מופיע בשמו העברי בכל התורה כולה, משום שהוא הנשמה הכללית הייתי אומר, עפה, טסה מעל ההיסטוריה, והוא פוגש את שם הוויה שהוא מעל לכל הגדרה. אהיה אשר אהיה, הכוונה, אני למעלה מהגדרה. הרב יכול להסביר מי הם בני נוח כדי לקבל 70 בני תרח, כדי לקבל 70 בני אברהם, כדי לקבל 70 בני יעקב? כן, יש, זה מצויר היטב בספר דעת מקרא של הוצאת מוסד הרב קוק על ספר בראשית. יש שם 4 אילנות יוחסים שמתארים את ה-70 כל פעם. מה המקור ששם הוויה הוא מדייני? זה מדרש שיעקב, שמשה ידע את שם הוויה מהעץ שהוא עקר בגינתו של יתרו. אגב, אנחנו רואים שההתגלות הראשונה של שם הוויה למשה, זה היה בסנה, ליד הר האלוהים, איפה ש... כמו באזור של מדיין. השם, שם הוויה הוא לא מדייני, אני רוצה לתקן. הוא הגיע דרך מדיין, אבל הוא היה נוכח במהלך ההיסטוריה, לכל אורך הדורות, אנחנו מוצאים את זה גם בספר איוב וכדומה. האם, רגע, האם יש גישור בין תורת מניטו לבין תורת הרב צבי יהודה? לא שומעים פרשנות וניתוחים אלו של ספר בראשית, או יותר נכון, לתקופה שקודמת לאברהם אבינו, שבסופו של דבר מולידים תפיסה שונה ביחס לאוניברסליות של עם ישראל. אני לא חושב שצריך לעשות גישור. תורת מניטו מבליטה דברים מסוימים, ותורתו של הרב צבי יהודה מבליטה דברים מסוימים גם כן, שלא רק שאינם סותרים זה את זה, אלא משלימים זה את זה. אל שואל, נראה כאילו המסע של בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו מסתיים עם סיום ספר בראשית, אך המסע של בין אדם למקום לא מסתיים שם. מדוע ההבדל הזה? בגלל שהקדוש ברוך הוא בספר בראשית מסתיר את פניו כדי לאפשר לאדם לבנות את הכלי. רק כאשר הכלי בנוי, הקדוש ברוך הוא נכנס לזירה, ואת זה הוא עושה בספר שמות. שואל יואל, האם משוואת האחווה בין הבורא לנברא ניתנת לפתרון? הרי המרחק הוא אינסופי. תודה רבה. זה נכון, אבל גם באדם יש ממד אינסופי. זה נשמת האדם. הנשמה של האדם היא אינסופית, ולכן היא יכולה לקיים דיאלוג דו-כיווני עם האלוהות. שואל זוהר מם. הניסיון לאחד בין ערכים סותרים, כמו עושר רוחני עם עושר חומרי, לא מסתכן באפשרות שלא להצליח באף אחד מהם? כן, זה יכול לא להצליח. וכמה פעמים זה גם לא הצליח. אבל זאת המשימה, ואיך אומרים? הקדוש ברוך הוא, יש לו אמון גדול באדם, יותר גדול מן המלאכים. הרי המלאכים התנגדו לבריאת האדם, משום שהאדם, איננו מסוגל לאחד את הערכים, והקדוש ברוך הוא מאמין באדם שהוא יכול. יש על זה מאמר יפה מאוד של מניטו, הנקרא המשמעות האנושית של המשך, זה המאמר השני שיצא בחוברת מענה לשון שהוצאנו לאחרונה. שואל ירדן, הרב יכול להסביר מה למדו בישיבה ובבתי מדרש של יהודה? הרי אני מניח שעוד לא התפלפלו שם על סוגיות בגמרא והלכות. אני לא יודע, אולי אם הם התפללו שם בסוגיות של גמרא והלכות, כלומר מה שאנחנו מוצאים, מה שאנחנו מוצאים בסוגיות של הגמרא, מן הסתם יש לזה יסוד גם בוויכוחים שלפני כתיבת הגמרא. אבל בפשטות, מה שלמדו בבית המדרש של יהודה, זה כנראה מהי המשמעות של ההיסטוריה, מה התפקיד של עם ישראל בתוך ההיסטוריה, מה הם המעשים שצריך לעשות כדי להצליח. שואל יונתן לוי, האם אפשר להגיד שביציאת מצרים שבספר שמות, שאנו אומרים אנוס על פי הדיבור, קשור לחוסר דיבור בספר בראשית? כן, המקובלים מסבירים מה זה אנוס על פי הדיבור, שהדיבור האלוהי היה סגור בתוך מצרים, היה שבוי בתוך מצרים, והיה צריך לשחרר אותו, לגאול אותו. שואל שמעון נתיאל ירושלמי, שלום לכבוד הרב, בהמשך למה שהרב הסביר לגבי הרצל, זכותו מגן עלינו, רציתי לשאול שאלת הבהרה, האם העובדה שפועלו וחזונו של הרצל לא כוון באופן מודע מבחינתו לשם קיום התורה והמצוות, אלא רק מצד הקדוש ברוך הוא שסיבב כך את ההתרחשויות, האם זה לא פוגם במידה כלשהי בפשיחיות שאנו משליחים עליו? תודה למענה וישר כוח לרב ולעוסקים במלאכה. הרצל אמר ששיבתנו אל הציונות היא קודם כל שיבתנו אל היהדות. אבל בסופו של דבר אפשר לומר שלהרצל הייתה אינטואיציה. אינטואיציה בעלת אופי רוחני ביחס למפעל הציוני, כפי שהוא כותב בעצמו בסיום ספרו אלטנוילנד, מה שנקרא תל אביב, ששם הוא מדבר על כך שבסופו של דבר ריבונו של עולם הוא זה שמנהל את כל התהליך הזה, ולגבי השאלה של קיום המצוות, כנראה שהרצל הבין שזה יהיה התפקיד של מרכיב נוסף בזהות, בתהליך של הגאול. שואל אבי נבוני, האם המדרש אי אפשר, אברהם אבינו קיים כל התורה, הוא כפשוטו? האם לימד את יצחק את הכל? אני ממליץ שתקרא את דברי הרמב"ן על הפסוק וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. וואו, רבותיי, היו פה שאלות בכמות מכובדת, וטוב, אני חושב שאנחנו נפרוש ואנחנו נודה לכל מי שהשתתף, ותודה רבה שוב לדניאל על היוזמה הברוכה והנפלאה, ועוד ניפגש בעוד כמה הזדמנויות. אני רואה פה אנשים שטוב, חביבים עליי, ואני לא אמנה אותם אחד אחד, רק כדי שלא אחר כך נגיד למה שכחת את פלוני. אז שלום לכולם.